פסחים, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילים זה הכלל. סוד ייצור של המשקה היוקרתי, קוקה קולה, ידוע לאנשים בודדים ברחבי העולם. הגאון הרב לנדו, זכר צדיק לברכה, שנתן את הכשרות, אומרים עליו שהוא היה צריך לדעת את הסוד כדי שיוכל להכשיר את המשקה הזה. מי קישר בין הרב לנדו לבין ראשי המשקה קוקה קולה בארצות הברית? זה היה רב, אחד מגדולי הרבנים במערכת הכשרות OU, דוד חמי, הגאון רבי חיים גולדצוויג, זכר צדיק לברכה. לפני מספר שנים, כשזכיתי לבוא לבקר במעון קודשו בשיקגו, שאלתי אותו, מה הסוד? האם אתם בעצמכם יודעים את הסוד? מה המרכיבים שיש בתוך המשקה הזה? אז הוא אמר בביטול, הרב לנדו בעצמו לא יודע. התפלאתי, הרב לנדו לא יודע? הרי כל העולם אומר שהרב לנדו ידע. איך נתן כשרות? מה אני אספר לך? הוא הרי קישר בין הרב לנדו לראשי קוקה קולה. כשבאו לבקש ממנו שייתן להם כשרות על המשקה, הם הביאו לו רשימה של מוצרים, הם אמרו לו, תשמע, תגיד לנו על הרשימה הזאת של המוצרים, האם הם כשרים. את קוקה קולה אנחנו נעשה מהרשימה הזאת. הרב לנדו עבר על הרשימה, אמר להם, זה כשר, זה לא כשר, זה כשר, זה לא כשר, הביא להם בדיוק מה מתוך המוצרים כשר. אז הם הלכו, הורידו את מה שאמר שזה לא כשר מהרשימה, הביאו לו רשימה חדשה, עד שבסוף על כל הרשימה הוא אמר הכל כשר. ואז הם אמרו לו, עכשיו אתה יכול לפקח שלתוך המפעל ייצור של הקוקה קולה לא ייכנסו שום מרכיבים אחרים חוץ מהמרכיבים שאתה אישרת. זאת אומרת, הוא יודע מתוך רשימה ארוכה של מרכיבים מה, את רשימת המרכיבים שמתוכם חלקם באמת מייצרים את המשקה היוקרתי. הוא גם לא יודע בדיוק איזה מינונים מכניסים מכל מוצר ומוצר, מכל רכיב ורכיב. אבל על כל פנים אנחנו רואים את הרגישות הגדולה שיש כשבאים לתת כשרות, לדעת על כל פרט ופרט שמכניסים לתוך המאכל או המשקה, לדעת מה הרכיבים של המאכל, מה הרכיבים של המשקה, כדי לדעת לתת בו כשרות. אנחנו בתור הצרכנים, האנשים הפשוטים שצריכים, באים לצרוך, לקחת את המוצרים האלה, האם גם אנחנו צריכים לדעת מה מכיל כל מוצר? אז האמת שבזמננו מאוד קשה לדעת על מוצר מה הוא מכיל, איזה רכיבים, כי הוא מכיל כל כך הרבה רכיבים שקשה מאוד לדעת. אבל בגדול יש שתי סיבות שאנחנו צריכים לדעת מה מכיל המאכל שעומד לפנינו. דבר ראשון, כדי שאנחנו כמובן נדע שהוא כשר, לפני הכל. אבל גם אם יש הכשר ואנחנו יודעים שהוא בוודאי כשר, אנחנו צריכים שתי סיבות כדי לדעת מה הוא מכיל. סיבה ראשונה, כדי לדעת האם הוא חלבי, בשרי או פרווה. כי אם הוא חלבי הוא יכול להיות כשר, אבל אסור לנו לאכול אותו ביחד עם בשר. את זה גם כן פתרו לנו שרושמים היום עם ההכשר, אם זה חלבי או בשרי. סיבה שנייה, צריך לדעת האם זה חמץ או לא. וגם את זה פותרים לנו שרושמים עם ההכשר, האם זה כשר לפסח או שזה לא כשר לפסח. הגמרא פה מתפלט על דברי המשנה שכותבת, אחרי שמביאים רשימה של 7 מוצרים שיש בהם, ב4 מתוכם תערובת חמץ, וב3 הנוספים יש חמץ שהתקשה, שמשתמשים איתו בעלי אומנות, וכתוב שאדם שיש לו את המוצרים האלה, מאחר והם מכילים חמץ, הוא עובר על בעלי ראי ובעלי מצא. בסוף המשנה מסכמת ואומרת את המילים הבאות. זה הכלל. כלשהו ממין דגן, הרי זה עובר בפסח. מביאה הגמרא ברייתא ששואלת, תניא אמר רבי יהושע, וכי מאחר ששנינו בסוף המשנה, כלשהו מין דגן, הרי זה עובר עליו, אם הוא משהה אותו ברשותו משום בעל יראה ובעל ימצא בפסח, אז למה מנו חכמים את כל הדוגמאות האלו? כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ, האדומי, רשימה שלמה של מוצרים שמי שרוצה יכול לראות במשנה בדף מבית, בשביל מה היו צריכים למנות את כל הרשימה של המוצרים האלה? בכולם יש חמץ, ועוברים עליהם משום בעלי ראי או בעלי מעצה. אז בשביל מה צריכים להביא את הרשימה? אתה יודע למה? אומר רבי יהושע, כדי שיהיה אדם רגיל בהם ובשמותיהם, שאדם יכיר את המוצרים וידע מה הם מכילים, וידע להיזהר מהם בפסח. ברשימה הזאת ידע שיש חמץ. כי יכול להיות שהוא יראה את המוצר והוא לא יודע שיש בו חמץ. לכן אמרו לו, תשמע, בכותח הבבלי יש חמץ. דע לך, בכותח הבבלי יש עוד משהו שאתה צריך לדעת. כי הדה אובר מערבה, היה פעם איזה אחד מבני ארץ ישראל, הם בני ארץ ישראל היו מאוד מאוד, דרך אגב, היו מלגלגים על המאכל הזה, כותח. בכל אופן, הוא הקלה פעם לבבל, הוא הגיע לבבל, הוא לא הכיר את המאכל כותח. והבביסרה בעדי, היה לו בשר, בלי טעם כל כך. אמר לו, אז הוא אמר לאלה שערכו אותו, קריבו לי מתקילתא, תנו לי איזה משהו לתת טעם, איזה רוטב, איזה משהו, שאני אוכל לאכול עם, עם הלחם, עם הבשר. אז אמרו, בוודאי, אנחנו ניתן לך, הכנסת תורחים. שמע דקה אמרי, הוא שמע אותם במטבח או איפה שהוא, הם אומרים, קריבו לי מתקילתא, אמרו, קריבו לי כותח, תביאו לו כותח, שבזה הוא יתאבל. כותח, כיוון דשמע כותח, אז הוא הבין שיש פה חלב, אמר, בשר בחלב, כי בכותח, חוץ מזה שיש בו חמץ, יש בו גם חלב, הוא עשוי מלחם מאופש וממי חלב, אז אמר, אם ככה, יש פה בעיה עם בשר בחלב, פירש, הוא ידע להיזהר, לא לאכול את הבשר עם הכותח הזה, אבל אם הוא לא היה יודע שבכותח יש חלב, הוא לא היה יודע להיזהר, לא לאכול את הבשר ביחד עם הכותח. הסיום של המשנה על הרשימה של אותם מוצרים שמעורב בהם חמץ, או שהם מיוצרים מחמץ אבל שהתקשה שהוא לא ראוי לאכילה, כתוב שם, הרי אלו בהזהרה, עוברים עליהם על מצוות לא תעשה, של בא לי ראי ובא לי מצא, ואין בהם משום קרת. אם אדם יאכל כזית מהרשימה שהזכרנו, מכותח או וכולי, כל הרשימה, הוא לא יהיה חייב קרת, כמו אדם שאוכל חמץ ממש, חמץ גמור. שואלת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא של המשנה שלנו? דחמץ דגן גמור על ידי תערובת. הרשימה של ארבעה דברים הראשונים במשנה, אלה, זה תערובת של מאכל שיש בפנים חמץ גמור, כמו כותח, שיחר, חומץ וזיתום. הם ממש, זה מאכל, הוא לא כולו רק דגן, יש בו עוד דברים, אבל יש בפנים חמץ גמור, מעורב בו חמץ גמור, זה נקרא תערובת חמץ. ושלושת המוצרים הנוספים, שהם חמץ נוקשה, בעיני, שזה זומן, עמילן, כולן, באמת יש שם גם כן תוספת של דעה שמביאים תכשיטי נשים, זה חמץ ממש, רק הוא לא ראוי לאכילה. זה נוקשה, חמץ נוקשה. על תערובת חמץ ועל חמץ נוקשה לא חייבים קראת, אלא חייבים רק מצוות לא תעשה, זה בלב. מי התנא של המשנה שככה סובר? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר בשם רב. לפי דעתו, התנא של המשנה זה רבי מאיר היא. שרבי מאיר הוא זה שסובר שתערובת חמץ וחמץ נוקשה חייבים עליהם בלב. האמת שלפי רבי מאיר מפורש מדבר על חמץ נוקשה. חמץ גמור רק שהוא לא ראוי לאכילה וחייבים עליו לב. חייבים עליו מצוות לא תעשה. ולומד רב יהודה בשם רב שכל שכן לפי דעתו של רבי מאיר אם יש לך פה תערובת של חמץ, שיש שם חמץ גמור שראוי לאכילה, בוודאי שלפי דעתו של רבי מאיר יהיו חייבים עליו בלב. אז אם כן, אומר רב יהודה בשם רב, אני מצאתי דעה שסוברת שגם חמץ נוקשה וגם תערובת חמץ, החיוב עליהם זה רק לב, לא קרת. דתניה, סיור. מה זה סיור? זה עיסה. שהיא מצד אחד כבר לא לגמרי מצא, מצד שני היא עדיין לא החמיצה. זה נקרא סיור. מה זה סיור? מה הגדר? באיזה שלב זה? אז המשנה מביאה בהמשך המסכת בדף ממחת עמוד ב', שלפי רבי מאיר, סיור זה מתי שהאיסה מתחילה להלבין, להחשיף. החשיפו פניו. לפי דעתו של רבי יהודה, זה, מתי שהחשיפו פניו, זה עדיין לא נחשב, זה לא נחשב עדיין סיור. מתי זה נחשב סיור? מתי שמתחיל להיות סדקים באיסה. בעובי של קרני חגבים. בסדר? אז הסיור הזה, אומרת הברייתא, יישרף. נראה שיש לו דין של חמץ נוקשה, יישרף. והברייתא אומרת דבר שלכאורה נראה סותר. ונותנו לכלבו, ומותר בהנאה. אם זה מותר בהנאה, אז למה יישרף? תכף הגמרא תשאל. ואם לא מספיק זה, ממשיכה הברייתא ואומרת, והאוכלו, אדם שאוכל מסיעור, לוקה ב-40 מלכות. בסדר? ככה כתוב בברייתא. הגוף הקשיא, אבל הברייתא דבריה סותרים. נתחיל. אמרת, בהתחלה הברייתא פותחת. סיעור יישרף. כשיש לך עיסה שהתחילה להחמיץ, ישר יישרף. למה יישרף? אולי תתן זה לכלב? לא! על מה אסור בענה! מיד אחרי זה, עד הרטני, ונותנו לפני כלבו. על מה מותר בענה? אז זה סותר. תרץ את הגמרא אחי כמה. סיור, יישרף, אתה יודע איזה? כשזה באמת סיור. מה זה סיור? דרבי מאיר, שזה כבר התחיל להלבין, לפי דעתו של רבי מאיר, אם זה באמת נהיה סיור, זה התחיל להחשיף פניו, העיסה הזאת, יישרף. מהתורה זה כבר אסור. ודרבי יהודה, לפי דעתו של רבי יהודה, מתי זה סיור? כשכבר יש, שהוא כבר התחיל להיסדק, ויש בו סדקים בעובי של קרני חגבים, אז לפי דעתו של רבי יהודה, יישרף. אז סיור באמת יישרף. מה שכתוב אחר כך, ונותנו לפני כלבו, לא נאמר על סיור גמור, אלא סיור בשלב דרבי מאיר, שלפי דעתו של רבי מאיר, סיור מתי זה? כשרק החשיפו והלבינו פניו של האיסה. לפי דעתו של רבי יהודה, שבשלב הזה זה עדיין לא נקרא סיור, אם כן, מהתורה זה עדיין לא החמץ, זה עדיין לא נקרא סיור. אז מרבנן באמת אסרו לאכול את זה. אבל בענה זה יהיה מותר, לפי דעתו של רבי יהודה. ומה שכתוב בהמשך, והאוכלו חייב ב-40 מלכות, זה לא לפי רבי יהודה, זה הטען לרבי מאיר. שלפי רבי מאיר, אדם שאוכל סיור חייב במצוות לא תעשה, הוא עובר בלב. למה הוא עובר בלב? מה זה סיור? סיור זה חמץ נוקשה, שהוא לא ראוי לאכילת אדם. למה אדם שאוכל מזה יהיה חייב מצוות לא תעשה? כי חמץ נוקשה! חייבים עליו בלב. אז כבר יש לנו תחילה פתח לבאר, כמו מין אמרו דברי המשנה שמדברת על חמץ נוקשה ואומרת שחייבים על זה בבעלי ראי ובעלי מצא. מה עם תערובת? אומר רב יהודה בשם רב, שמעינן לי מפורש לרבי מאיר פה נוקשה בעיני בלב, שהוא אומר שאם יש פה חמץ נוקשה, דהיינו סיעור, מי שאוכל כזית מזה עובר על לא תעשה וחייב מלכות, אז נלמד כל שכן. שאם אדם אוכל חמץ דגן גמור שראוי לאכילה, רק שזה על ידי תערובת, בוודאי שאם הוא יאכל מזה הוא יהיה חייב בלב. רואים לפי דעתו של רבי יהודה בשם רב, שמה יותר חמור? תערובת חמץ. כי אם חמץ נוקשה בלב, כל שכן תערובת חמץ. רב נחמן אמר בדיוק להפך, לפי דעתו תערובת חמץ הוא יותר קל. חמץ נוקשה יותר חמור. לכן כשהוא מחפש תנה, שהוא יסבור את דברי המשנה, שבמשנתנו שגם חמץ נוקשה וגם תערובת חמץ חייבים עליו בלב, הוא אומר שהתנא של המשנה שלנו זה בכלל רבי אליעזרי, לא רבי מאיר. דתניא. הברייתא אומרת ככה. על אכילה של חמץ דגן גמור, אדם אוכל פיתה בפסח, חס שלום. הוא יהיה חיה אנוש כרת. אבל על עירובו, אם הוא אוכל למשל כותח הבבלי, אז הוא אנוש רק בלב. אלה הם דברי רבי אליעזר. זאת אומרת שרבי אליעזר אומר מפורש שתערובת חמץ, מצוות לא תעשה. תכף יגיד רב נחמן, שכל שכן חמץ נוקשה בוודאי יהיה חייב בלא תעשה, ולכן רבי אליעזר הוא התנא של המשנה שלנו. בכל אופן הברייתא ממשיכה. וחכמים אומרים, על זה שאדם אכל חמץ דגן גמור, אכל פיתה בפסח כזית, אנו שקרת. אבל אם הוא אוכל כותח למשל, על עירובו הוא יהיה פטור בלא כלום. אז ודאי שהתנא של המשנה שלנו זה לא חכמים. בכל אופן, ושמינה לרבי אליעזר בפורש כאן בברייתא דאמר, חמץ דגן גמור על ידי תערובת, איזה עונש? בלאו, הוא חייב מלכות. אז אם כן וכל שכן, לומד רב נחמן, כל שכן, חמץ נוקשה, בעיני, כשיש לנו פה חמץ נוקשה, בלי שום תערובת, ודאי שהוא עובר בלאו. יוצא שלפי רב יהודה, תערובת חמץ זה יותר חמור, ולפי רב נחמן, חמץ נוקשה זה יותר חמור. ועכשיו הגמרא מפרשת את זה. ורב נחמן, מה איתמה לא אמר כרב יהודה? למה הוא לא אמר שהמשנה שלנו זה כדעתו של רבי מאיר, כמו שרב יהודה אמר שהמשנה שלנו זה כדעתו של רבי מאיר? אנחנו רואים שלפי דעתו של רבי מאיר, כשיש לך סיעור, או סיעור, דהיינו, עיסה שהתחילה להחמיץ, אומר, שזה נקרא חמץ נוקשה, אומר רבי מאיר, שוברים עליו בלאו. אולי נאמר כל שכן, כשזה חמץ על ידי תערובת יעברו עליו בלאו. יגיד לך רב נחמן שלפי דעתו חמץ נוקשה זה יותר חמור, אמר לך דיל מעד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם בברייתא שעובר בלאו אלא בחמץ נוקשה כי זה בעיני, כי אתה רואה פה את החמץ, זה לא מעורב בשום דבר, אבל חמץ דגן גמור אבל הוא על ידי תערובת, אתה לא רואה את החמץ, אז אולי בזה רבי מאיר לא יאמר שעוברים בלאו, המשנה שלנו אומרת שגם חמץ נוקשה וגם תערובת עוברים בלאו, לכן זה לא מסתדר עם האיש שרבי מאיר סובר כמו התנא של המשנה שלנו. שאת הגמרא, אז אם כן, ורב יהודה, מה איתם לא אמר כרב נחמן? למה רב יהודה לא אמר כמו רב נחמן, שהתנא של המשנה שלנו, זה בעצם דבריו של רבי אליעזר, שאומר על אדם שאוכל תערובת חמץ, שהוא חייב בלאו. אז לכאורה המשנה שלנו זה כמו דבריו של רבי אליעזר, למה רב יהודה לא אמר את זה? אמר לחת כאן לא כאמר רבי אליעזר, האטם שהוא עובר אלא בחמץ דגן גמור על ידי תערובת. על ידי תערובת. אתה מבין שזה ראוי לאכילה? תערובת חמץ זה ראוי לאכילה, לכן עובר בלאו. אבל מי אמר לך שיפי דעתו של רבי אליעזר בחמץ נוקשה בעיני, שזה חמץ נוקשה בעיניו, אבל הוא לא ראוי לאכילה, כי הוא חמץ נוקשה. אולי בזה לא אמר, אולי בזה רבי אליעזר לא יאמר שהוא עובר בבל יראה, לעומת זאת במשנה שלנו כתוב שהוא כן עובר, אז זה לא מסתדר כמו דעתו של רבי אליעזר. אבל עוד פעם, זה כמו שאמרנו, הוויכוח ביניהם, בין רב יהודה לבין רב נחמן, למה רב יהודה לקח את, את רבי מאיר שהוא התנא של המשנה ורב נחמן לקח את רבי אליעזר שהוא התנא של המשנה? כי לפי דעתו של רב יהודה בשם רב, החמור יותר זה מה שראוי לאכילה, זה תערובת חמץ. לעומת זאת לפי דעתו של רב נחמן, החמור יותר זה כשאתה רואה פה חמץ מול העיניים, זה החמץ נוקשה. תניא כבתי דרב יהודה, שכשאתה מדבר על חמץ שראוי לאכילה, אפילו שזה רק בתערובת, זה יותר חמור מאשר חמץ נוקשה. כי הפסוק אומר, כל מחמצת לא תאכלו. מחמצת. מה זה בא לרבות? כותח הבבלי, שיחר המדי, חומץ האדומי, וזה יתום המצרי. כל אלה מעורבב בהם חמץ גמור. צערובת. יכול שאם מעורב חמץ באוכל, ובן אדם בא לאכול את זה בפסח, הוא יהיה אנוש קרת. תלמוד לומר, כי כל אוכל חמץ הוא נענש ונחרטה. דווקא על חמץ דגן גמור אנוש קרת. אבל על עירובו, אם הוא לא אכל ממש חמץ, אלא הוא אכל תערובת שבפנים יש חמץ, הוא עובר רק בלאו. מן שמת לי, מי זה התנא ששמענו שדאמר על עירובו בלאו, שעל תערובת חמץ חייבים מצוות לא תעשה. מי זה? זה דבריו של רבי אליעזר, מפורש. אז אם כן, ואילו נוקשה בעיני, לא כאמר, הוא לא אומר על חמץ נוקשה בברייתא, שחייבים עליו מצוות לא תעשה. אם כן, שמע מינה, לומדים מפה, שחמץ נוקשה לפי דעתו של רבי אליעזר, לטלי, אין בזה שום איסור, לא חייבים עליו אפילו לא בלאו. אז אם כן, צדק רב יהודה, כשהוא לא אמר שהתנא של המשנה שלנו, זה דבריו של רבי אליעזר. כי באמת, תערובת חמץ, זה יותר חמור. יכול להיות שרק בתערובת חמץ חייבים בלאו, אבל בחמץ נוקשה לא. תוספות כבר שואלים שייתכן שלפי דעתו של רבי אליעזר, מכיוון שכמו שהרי אמר רב נחמן, שמכיוון שחמץ נוקשה זה הרבה יותר חמור, אז לא צריך להגיד שחייבים עליו בלב. כי אם תערובת חמץ חייבים בלב, כל שכן בחמץ נוקשה, כמו שבדיוק זה הרי הראיה של רב נחמן. אלא מסביר תוספות, כי כאן בברייתא מדברים גם על העונשים החמורים יותר, על קראת. אז היה צריך לחדש, אם לפי דעתך רבי אליעזר, חמץ נוקשה הוא חמור יותר מאשר תערובת חמץ, אז היית צריך לחדש שהוא לא בקראת. אתה מדבר על חמץ גמור שהוא בקראת, ועל תערובת חמץ שהוא בלב. אז תגיד שחמץ נוקשה הוא גם בלב, הוא לא קראת. למרות שהוא חמור יותר, הוא לא חייב קראת. זה שלא כתוב שהוא לא חייב קראת, זה אומר שחמץ נוקשה הוא פחות מתערובת חמץ. ואם על תערובת חמץ חייבים בלב ולא חייבים קראת, אז כל שכן על חמץ נוקשה לא יהיו חייבים קראת. שואלת הגמרא, בסדר. תערובת חמץ, אומר רבי אליעזר מפורש, שחייבים לא, לב של בא לי ראי ובא לי מצא. אבל מאיפה הוא לומד את הלב הזה? ורבי אליעזר, עירובו בלב מנעלי. איפה אנחנו מוצאים מצוות לא תעשה כשיש תערובת חמץ? עונה הגמרא, דכתיב, כל מחמצת לא תאכלו. לא כתוב כל חמץ. מה זה בא להוסיף מחמצת? גם אם יש פה תערובת של חמץ במאכל הזה. יש מצוות לא תעשה, לא תאכלו. שואלת הגמרא, מחמצת זה אומר גם תערובת? הבנתי. אני מתקדם איתך. יחי, קראת נמי לחייב. איפה אנחנו לומדים חיוב קראת על אדם שאכל חמץ בפסח? דאקטיב, כי כל אוכל מחמצת. מיד כתוב ונחרטה. אז מחמצת זה גם תערובת? אז אתה כבר מעניש אותו גם קראת, אתה שם לב. אם מחמצת זה גם תערובת? תרץ את הגמרא, האומי בא אלה לכדתניה. לא, לגבי קראת, הסיבה שלא כתוב חמצת, כתוב מחמצת, זה לא בשביל ללמד גם תערובת, זה בשביל משהו אחר. כי אם היה כתוב רק חמץ, אין לי אלא שנתחמץ מאליו, תפח, או על ידי שאור, עיסה שמאוד החמיצה, אבל מחמד דבר אחר מניין, על ידי ענבים, יש כל מיני דרכים להחמיץ בצורה אחרת, לא על ידי עיסה. להחמיץ את העיסה. מאיפה אני יודע שאם העיסה החמיצה על ידי דברים אחרים, אולי על ידי שמרים, על ידי דברים שהם לא מהעיסה בעצמה, לא מקמח וכדומה. מניין לנו שגם חמץ כזה, העיקר אם העיסה תפחה לא משנה איך, חייבים על זה קראת. תלמוד לומר, כי כל אוכל מחמצת, מחמצת, ונחרטה, שמחמצת מלמד, שגם אם זה יחמיץ על ידי דבר אחר ולא מעצמו ולא על ידי שאור, בכל זאת חייבים עליו קראת. שואלת הגמרא, רגע, אז מחמצת בא ללמד, אתה אומר לעניין, בקראת זה בא ללמד, שאם זה יחמיץ על ידי דבר אחר זה גם נחשב? אז אולי נגיד את זה גם לעניין לב. יא אחי, גם מה שכתוב, כל מחמצת לא תאכלו, הכוונה, אל תחשוב שהאיסור פה זה רק שזה יחמיץ מעצמו, אלא גם שזה יחמיץ על ידי דבר אחר, דלב נמי לאחי יודע, אתה אולי נאמר שלב גם בא ללמד בשביל שלא נחשוב שרק אם הוא יחמיץ מעצמו חייבים עליו בלא תעשה, אלא שנדע שמחמצת זה בא ללמד גם כשהוא יחמיץ על ידי דבר אחר חייבים עליו לב. אבל מאיפה תדע, תערובת חמץ. אלא אומרת הגמרא נכון. באמת מחמצת זה בא רק ללמד שכשזה יחמיץ על ידי דבר אחר זה גם נחשב חמץ. אלא תעמד רבי אליעזר, מאיפה הוא יודע שיש מצוות לא תעשה גם על אדם שאוכל חמץ מעורבב בתבשיל אחר? הוא לומד מזה שכתוב כל מחמצת לא תאכלו. מה זה הכל? זה בא לרבות גם כשזה מעורבב במאכל אחר. שואלת הגמרא, רגע, אבל עניין קראת לא כתוב כל? כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אתה נמי אקטיב כל. אז תגיד, גם תערובת חמץ חייבים קראת, למה רק לב? תרץ את הגמרא, לא, הכל שנאמר לעניין קראת, נאמר, ההוא מבא אלי לרבות את הנשים. שאם אישה חלילה בפסח אוכלת חמץ, היא גם חייבת כמו הגברים קראת. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך ריבוי לרבות נשים? בעניין חמץ, הרי נשים בעניין חמץ הם בדיוק כמו גברים. מאיפה אני לומד את זה? נשים מדה רב יהודה אמר בשם רב נפקה. דאמר רב יהודה אמר בשם רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, לימד זה גם בית מדרשו של רבי ישמעאל. הפסוק אומר, אמר קרא, איש או אישה. בדרך כלל זה לא מצוי שהתורה מפרטת איש או אישה. כאן התורה כותבת את זה. כי יעשו מכל חטות האדם למול מעל בהשם, והשמה הנפש ההיא. חייבים עונש. משווים איש לאישה. תורה באה ללמד. ישווה כתוב איש לאישה לכל עונשים שבתורה. כל איסור בתורה, שאם אדם עובר על זה חלילה, הוא נענש, זה שווה בין איש לבין אישה. אז חמץ ופסח, ברור לנו שאישה גם תהיה חייבת כמו האיש. מה צריך ללמוד מהמילה כל? מתרץ את הגמרא, לא. איסור חמץ לא דומה לשאר איסורים שיש בהם עונש. הצטריך. סק דעת החמינה, אם לא שהתורה הייתה נותנת לימוד מיוחד ללמד אותנו שנשים כמו גברים, יש עליהם את אותו עונש אם הם אוכלים חמץ, עונש של קראת, היה עולה בדעתנו, הועיל וכתיב, באותו פסוק בספר דברים, לא תאכל עליו חמץ, ומיד, שבעת ימים תאכל עליו מצות, יש הקש, בין איסור אכילת חמץ למצוות אכילת מצה. עכשיו, מה המצוות שאישה פטורה? מצוות שתלויות בזמן. מצה צריך לאכול רק בפסח. אז אם כן, הייתי חושב, כל מי שישנו במצווה של קום אכול מצה, זה ישנו גם באיסור של בל תאכל חמץ, והוא יהיה חייב קראת אם הוא יאכל חמץ. אבל והנה נשי, הרי הנשים, הועיל ולתנאיו בקום אכול מצה. הרי בהתחלה, לפני שריבינו שמחייבים אותם בחיוב אכילת מצה, הרי הן פטורות, אמורות להיות פטורות מחיוב אכילת מצה. כי הרי מתי אוכלים מצה? אביה למצוות עשה שהזמן גרמה. זה מצוות עשה שהזמן גורם שהיא תהיה מחויבת. הרי אם זה לא פסח, אתה לא חייבים לאכול מצה. רק בגלל שעכשיו ליל הסדר חייבים לאכול מצה. אז מצוות שתלויות בזמן, המשנה כותבת במסכת קידושין דף חפתת, אישה פטורה מהמצוות האלה. אז כמו שהאישה פטורה מאכילת מצה, הייתה אמורה להיות פטורה, אז מכיוון שהפסוק אומר לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז כמו ששבעת ימים היא לא חייבת לאכול מצות, היא לא הייתה חייבת, אימא ובל תאכל חמץ נמי לתנאו, אז היא גם תהיה פטורה מהקראת שנאמר לעניין אכילת חמץ. כמה שמלן הפסוק שאומר, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. מרבה כל זה מרבה את הנשים. שנשים גם כן חייבות קראת אם הן אוכלות חמץ בפסח. עכשיו אנחנו מבינים למה נשים גם חייבות לאכול מצה בפסח. למה? והשתה, כעת שהתורה כותבת כי כל אוכל מחמצת ונחרטה וזה מרבה נשים, שנשים אסור להם לאכול חמץ. אז אני אומר, הרי הפסוק אומר שמשווים בין אכילת חמץ לאכילת מצה. איסור אכילת חמץ למצוות אכילת מצה. אז אשתא דאיתרבי לו בבל תאכל חמץ. עכשיו שהתורה כתבה את המילה כל, שזה מרבה שנשים אסור להם לאכול חמץ בפסח, איתרבי נמי לאכילת מצה, שנשים חייבות עכשיו לאכול מצה. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, נשים חייבות, הם זכו שהתורה אומרת שהם זוכות להיות מצוות ועושות במצווה החביבה של אכילת מצה. באכילת מצה דבר תורה שנאמר, בהתחלה כתוב לא תאכל עליו חמץ, ומיד אחר כך כתוב שבעת יומים תאכל עליו מצות. יש הקש בין איסור אכילת חמץ לחיוב אכילת מצה. אז באמת כל אחד שואל, למה אישה חייבת לאכול מצה בליל הסדר? זה הרי מצוות עשה שתלויה בזמן. התשובה? נכון, זה מצוות עשה שתלויה בזמן, אבל לומדים מהקש. כמו שהיא חייבת, אם היא אוכלת חמץ, קראת, ככה גם יש לה מצווה לאכול מצה. כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה. הנינה שינה, מאותם נשים הרי גם כן, הואיל וישנם בבל תאכל חמץ, ישנם בקום אכול מצה. וזה לא פלא, הרי בזכות מי יצאו אבותינו ממצרים? בזכות נשים צדקניות, יצאו אבותינו ממצרים, כמו שאומרים חז"ל, אז בוודאי שהם שייכות במצוות הפסח, הם שייכות באיסור אכילת חמץ, כמו שהם שייכות במצווה החביבה של אכילת מצה. שואלת הגמרא, אתה יודע מה אתה מפתיע אותי? יש כאן שני פסוקים שכתובות ממש אחת ליד השנייה. בפרשת בו, מי שאוהב את הפרקים הזה בפרק י"ב, פסוקים י"ט וכף, ומי שיותר אוהב פרשיות הזה בפרשת בו, ממש שני הפסוקים לפני חמישי, איפה שהבעל קורא עוצר בשביל להעלות את העלייה החמישית. אז יש שם שני פסוקים. הפסוק הראשון מדבר על האיסור אכילת חמץ והחיוב קראת. שם כתוב ככה, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה נפש ההיא מעדת ישראל, לא משנה אם זה בגר ובאזרח הארץ, נחרטה, אוכל חמץ זה נורא. פסוק, ומה אתה אומר? כי כל אוכל מחמצת. מה מרבה כל? זה מרבה נשים, שהן גם חייבות קראת אם הן אוכלות חמץ. פסוק אחר כך, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מה זה בא לרבות? כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מה זה בא לרבות? תערובת חמץ. אבל פה לגבי תערובת חמץ לא כתוב קראת, אז אתה אומר שאם אחד אוכל תערובת חמץ, יש חמץ מעורבב בתבשיל אחר, הוא לא יהיה חייב קראת. שואל את הגמרא, רגע. הרי אותו קול כתוב גם פה וגם פה, גם לעניין קראת שכתוב בפסוק הקודם, כי קול אוכל מחמצת ונחרטה. אותו קול כתוב, קול מחמצת לא תאכל, ושם לא כתוב ונחרטה. אז אם כן, ומה החזית, מה ראית? דהי קול, הקול שכתוב שם סמוך לקראת, לריבויי נשים, זה בא לרבות, אישה גם יש לה חיוב קראת כמו האיש, אם היא אוכלת חמץ בפסח. ומה פקת עירובו? אתה אומר, לא, תערובת לא חייבים קראת. למה? כי זה לומדים מכל מחמצת לא תאכלו, שם לא כתוב קראת. אולי נגיד אימא לריבויי עירובו. אולי נגיד כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, זה בא לרבות, אם אדם אוכל תערובת חמץ ונחרטה, למה אתה בא לרבות מזה נשים? למה מהפסוק הבא אתה מרבה תערובת? אומרת הגמרא, תראה, נכון, המילה כל היא אותה מילה בשני הפסוקים. אבל בוא תקרא את הפסוק. אל תיקח את הלימוד, תתלוש מילה ותלמד רק את המילה. קח את כל הפסוק ותבין לבד למה הפסוק הראשון מדבר על הבני אדם שאוכלים. אז אם יש פה ריבוי, זה בא לרבות עוד אנשים. אבל לעומת זאת, הפסוק השני מדבר על האוכל. אז אם יש פה קול, זה בא לרבות עוד אוכל. אתה מבין? זה מה שאומרת הגמרא. מסתבר, קאי באוכלין. כשאתה מדבר על הבני אדם שאוכלים, הפסוק אומר, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. אתה מדבר פה על בני אדם. מרבה אוכלים. אז כשכתוב כל, אתה מרבה עוד בני אדם שלא היית מרבה אותם עד עכשיו. נשים הרי אמורות להיות פטורות איסור אכילת חמץ. הרי הן היו אמורות להיות פטורות מלאכול מצה, כי זה מצוות עשה שתלויה בזמן. ויש היקש בין שתי המצוות, כמו שאמרנו, מראש העמוד. אז היה לנו סיבה לפתור נשים. אבל יש פה הרי קול, זה בא לרבות בני אדם שאוכלים. אז ריבינו את הנשים. אבל אתה מבין לבד שאם קאי באוכלים, אז לא מסתבר שיהיה מרבה נאכלים. כשאתה מדבר פה על אלה שאוכלים, אתה לא תרבה את המאכלים. אתה לא תרבה מהפסוק שמדבר על האנשים שאוכלים, כשכתוב כי כל אוכל מחמצת, אתה לא תרבה פה את האוכל, את התערובת. כי אם מדברים פה על בני אדם, לא מדברים פה על אוכל. בפסוק הזה אנחנו נעדיף לרבות עוד בן אדם שעד עכשיו לא היינו מרבים אותו, שזה אנשים שהיינו חושבים שאולי הם היו פטורות מאכילת מצה, כי זה תלוי בזמן, אז אולי הם גם יהיו פטורים מאיסור חמץ. לכן אומרים לך, לא, תרבה גם נשים, כי יש פה ריבוי בפסוק שמדבר על אלה שאוכלים, שנשים גם אסור להם לאכול חמץ. שאלת הגמרא, רגע, זה מפתיע אותך? שכשמדברים על אלה שאוכלים, אני בא לרבות סוג של אוכל? אני מכיר דבר כזה. מתקיף לרב נתן, אבוה דרב הונה, הוא שאל שאלה כזאת. אני מצאתי מקום שמדברים על בני אדם שאוכלים ומרבים עוד סוג של אוכל. מה, וחולי חדקאי בו אוכלים, בבני אדם שאוכלים, לא מרבה את האוכל שנאכלים? והתניא, יש ברייתא. אסור לאכול חלב, נכון? סוג של שומן מסוים בבהמה שהתורה אוסרת אותו. הפסוק אומר ככה. כי כל אוכל חלב. מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה, אישה להשם, אדם אוכל חלב מקורבן שיקריבו למזבח אישה להשם, ונחרטה נפשי מהמאה, חיוב קראת, אדם אוכל חלב קראת, בסדר, אבל על איזה חלב מדברים פה? חלב של קורבן שמקריבים על המזבח, אין לי אלא חלב של קורבנות שלמים, לא בעלי מומים, תמימים, שראוי להיקרב על המזבח. אז אם אדם אכל את החלב, יהיה חייב קרת. מאיפה נלמד חלב בעלי מומין, שאי אפשר להקריב אותו מגבי המזבח? על זה הפסוק לכאורה לא מדבר, אז מניין? תלמוד לומר, כי כל אוכל חלב מן הבהמה. המילה מין באה לרבות, גם אם הם בעלי מום. עכשיו, זה עדיין בקטגוריית בית מקדש, קורבנות. חלב של בהמה שלמה, חלב של בהמה בעלת מום, אדם אוכל חייב קרת. אבל אנחנו יודעים שגם אם אדם אוכל חלב, לא משנה של איזה בהמה, גם של בהמת חולין הוא חייב קרת. מאיפה לומדים את זה? חלב חולין מניין? תלמוד לומר, הפסוק הרי איך הוא התחיל? כי כל אוכל חלב, מי? הבן אדם, כן? כי כל בן אדם שאוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב, מדברים פה על בני אדם שאוכלים, ומה אתה מרבה? תלמוד לומר, כי כל, גם חלב של בהמה, של חולין. רגע, אתה מדבר על בני אדם שאוכלים, מה אתה מרבה עוד סוג של מאכל? חלב של בהמת חולין? והאחד דקאי באוכלין, על מי אנחנו מדברים פה? מי זה שהולך לאכול את החלב הזה שאתה מדבר עליו ונחרטה? בני אדם שאוכלים, ומה אתה בא לרבות? את החלב של הבהמת חולין? שזה אוכל? כמרבה נאכלים, אז אתה רואה שהפסוק שהוא מלמד כל, זה מילה מיותרת, זה יכול לרבות. גם אם אנחנו מדברים פה על בני אדם שאוכלים, אפשר לרבות בזה אוכל שנאכל. תרץ את הגמרא, תראה, ברור שאם אין לנו ברירה, ואין לנו עוד בן אדם לרבות, כי בעיקרון איסור אכילת חלב, נאמר על כל הבני אדם שהם חייבים במצוות. אם זה איש, אם זה אישה, כהנים, מלאכים, לא משנה מי, כל אחד הרי אסור לו לאכול חלב. אין לך עוד בן אדם לרבות, אז יש פה ריבוי, אז אתה מרבה אוכל, אין לי ברירה. אתה מבין? הטעם דלקה אוכלים, לכן בלית ברירה מרבה נאכלים. אבל הכה, לעניין איסור אכילת חמץ, הרי לפני שריבינו שנשים גם כן יש להם את החיוב קראת אם הם אוכלים חמץ בפסח, אז דיקה אוכלים, הרי היה לנו כאלה שעדיין לא ידענו עליהם שיש עליהם חיוב אם הם אוכלים חמץ בפסח, כי חשבנו בהתחלה אולי להגיד, שמע, הם הרי לא אמורות לאכול מצה בפסח, כי זה מצווה שתלויה בזמן, אז אולי גם איסור חמץ הם לא חייבות, כי הרי יש שקש בין חמץ לבין מצה, הם לא חייבות במצה, הם גם לא חייבות בחמץ. אז אמרנו, כי כל, איך הלך הפסוק? כי כל אוכל מחמצת, בני אדם שאוכלים, יש לי עוד מישהו לרבות נשים, היה לי. אז לא שביק לו לאוכלים, לבני אדם שאוכלים, אני לא ילך, לא ירבה אותם, לא, נשים לא חייבות. אני ארבה אוכל, עוד סוג של אוכל שחייבים עליו. מה פתאום, אתה מדבר פה על בני אדם שאוכלים, תרבה עוד בן אדם. עוד סוגי אנשים שאם הם אוכלים חמץ, חייבים קראת. כי אתה מדבר על בני אדם, אז אתה מרבה בני אדם. אני לא אעזוב לאלה שאוכלים, לבני אדם שאוכלים, ובמקום זה אני ארבה את האוכלים שנאכלים. בסדר. בכל אופן, לפי דעת רבנן, הם ממש מקלים. לפי דעתם, אם יש חמץ בתערובת, לא חייבים על זה אפילו לא בלב. שואלת הגמרא ורבנן דלת להו תערובת. הם, לא הם סוברים שאם יש עירוב של חמץ בתוך תערובת, אין בו מצוות לא תעשה, אין בו חיוב לא תעשה. הרי מאיפה למד רבי אליעזר שחייבים בלא תעשה בתערובת חמץ? הפסוק אומר, כל מחמצת לא תאכלו, בכל משמעותיכם תאכלו מצות. כל מחמצת, המילה כל מרבה תערובת. אבל הם הרי לא מרבים תערובת, אז מה הם יעשו עם המילה כל? כל לא דרשי, הם לא לומדים שיש פה איזו דרשה מיוחדת. כל הם לא דורשים? אז נשים פטורות ממצה, הן פטורות מיקרת בחמץ, כי מאיפה אנחנו יודעים שנשים חייבות בחמץ? מאיפה אנחנו למדנו אחרי זה שגם הן חייבות לאכול מצה? מפסוק אחד קודם שכתוב, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אז לפי רבנן נשים פטורות מאיסור אכילת חמץ? אלא נשים מנהלו, עונה הגמרא, לא, יש הבדל, שים לב, וואה, איזה דיוק. לעניין תערובת חמץ, כתוב כל מחמצת לא תאכלו. לעניין איסור אכילת חמץ וחיוב קראת, כתוב כי כל אוכל, כי כל, לא רק כל, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. לפי דעת רבנן, אמנם כל לא דרשי, אבל כשכתוב כי כל, זה כן דרשי, ופה כתוב כי כל, אז הם מרבים גם נשים. נשים יש עליהם חיוב קראת אם הם אוכלות חמץ, אז ודאי שהם גם כן חייבות לאכול מצה, כי כתוב הקש בין חיוב אכילת, איסור אכילת חמץ לחיוב אכילת מצה. שואלת הגמרא, יש פה כי כל, נכון? אז רגע, מה רבי אליעזר יעשה עם המילה כי? ולרבי אליעזר אימה, אולי נאמר, זה שכתוב כל אוכל מחמצת ונחרטה, זה באמת לרבות את האנשים. אבל אולי נגיד שמי שאוכל תערובת חמץ לא רק חייב בלאו, אלא חייב גם בקרת. ונלמד את זה מהמילה כי. כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. זה מה שואלת הגמרא. כי כל רבות עירובו שבתערובת חמץ יהיו חייבים קרת. וכי תאמה, אולי תאמר, לפי רבי אליעזר אין הבדל אם כתוב כל או כתוב כי כל. כי כל רבי אליעזר אולי לא דריש. אני אביא לך מפורש שהוא דורש. והתניה, הברייתא אומרת ככה, יש פסוק, כי כל שאור וכל דבש לא תקטיר ממנו איש אל השם. אז הגמרא רוצה לקצר ככה, לא להביא פסוק ארוך, אז כאילו כתוב שאור בל תקטירו. כתוב שלא להקטיר על המזבח שאור. אין לי מהתורה איסור, אלא לא להקטיר, כי כל שאור, כולו, הרי על מה אנחנו מדברים פה? מה, איפה יש שאור? בבהמה אין שאור, מה? מדברים פה על מנחות. מנחות זה כשמביאים קמח עם שמן, בלול, ומביאים מנחה לבית המקדש. מה עושים עם המנחה הזאת? אז אם זה מנחה של ישראל, היהודי מביא את המנחה לבית המקדש של הכהן, והכהן אומר, ברוך הבא לבית השם. עכשיו בוא נתעסק עם המנחה שלך, מה עושים? זה יכול להיות בשביל כל מיני סיבות, אגב, שאדם מביא מנחה, זה יכול להיות מנחת נדבה, זה יכול להיות שהוא חייב להביא מנחה בשביל כל מיני סיבות. בכל אופן, יכול להיות מנחת חותך חלילה, מנחת לא ניכנס. בכל אופן, אומר הכהן, דבר ראשון, תן לי, אני אכניס יד ימין לתוך המנחה, ואני אכניס מלוא קומצו, מה שנכנס בשלושת האצבעות האמצעיות, ואת זה אני שם על גבי המזבח. עכשיו, תשים לב, שלא יהיה פה חמץ במנחה הזאת. המנחות, כל המנחות באות מצה. כי כל שאור לא תקטיר ממנו איש אל השם. אל תקטיר על המזבח את השאור שהוא חמץ. אני צריך מנחות שהן מצה, שהן קשרות לפסח, כמו שאומרים. לגבי מנחות, הן תמיד צריכות להיות מצה. אבל התורה כותבת, כי כל שאור. אולי נאמר, אין לי אלא כולו, כשכל הקומץ הוא שאור, כשכל מה שנכנס בשלוש אצבעות של הכהן, אם כולו היה חמץ, שאור, אז יש את האיסור של מצוות לא תעשה, לא תקטירו. מקצתו מניין. מאיפה נדע שאם מקצתו של הקומץ הוא שאור, בכל זאת יש את האיסור להקטיר? תלמוד לומר, כל שאור. בסדר? עירובו מניין. אם יש פה שאור שיתערבב עם מנחה, יש פה מנחה רגילה. כשרה, איך זה נקרא? מצה. אבל היום מצה זה לא נשמע לנו, כן? כשר לפסח. כולה לא חמץ. כולה לא חמץ, אולי נקרא לזה ככה, זה לא חמץ. עכשיו, עכשיו הגיע הכהן, קמץ מלוא קומצו, וואה. הכל כשר בתכלית הכשרות. בא לקטיר את זה למזבח. התערבב הקומץ בשאור. אז זה בא ללמדים מזה, ומאיפה נדע שאם יתערבב שאור במנחה מניין שאסור להקטיר, או שיתערבב שאור לאו דווקא בקומץ אלא במנחה, לא משנה, אחרי זה קמצו מלא קומצו, והוא לקח קומץ מתוך מנחה שהיה בשאור מעורבב בתוכה, שהוא חמץ, מעורבב בתוכה מנחה שצריכה להיות מצה, מאיפה נדע שאסור גם את זה להקטיר אם מעורבב פה שאור? תלמוד לומר, כי כל שאור. אתה רואה שבברית הזאת דורשים דרשה אחת מזה שכתוב כל, זה בא להגיד שגם אם מקצתו של הקומץ יש בו שאור אסור להקטיר, וכי כל זה בא להגיד שאם כל המנחה הייתה בסדר, רק התערבב בשאור, עכשיו אסור לקמוץ ולהקטיר על גבי המזבח ממנחה הזאת. מאיפה לומדים את זה? מכי כל. עכשיו, מאיפה נדע שהברית הזאת לפי דעתו של רבי אליעזר? כמעט שמת לידי דריש כל. איפה מצאנו עוד תנא שדורש מזה שכתוב כל דרשה? הרי לפי דעת חכמים, איפה שכתוב כל בכלל הם לא דורשים. רק אם כתוב כי כל, אז הם בכלל מתחילים לדרוש את זה. אז התנא היחיד שמצאנו שהוא דורש, גם שכתוב רק את המילה כל, הוא סובר שיש כאן ריבוי מיוחד, זה רבי אליעזר. ואנחנו רואים שהוא דורש מזה שכתוב כל, ועוד דרשה מיוחדת מזה שכתוב כי כל. אז אם כן, למה אצלנו, לעניין מחמצת, שהוא אומר, נשים אם הם אוכלות חמץ, הן כלולות בזה שכתוב כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, הן חייבות כרת. אז אולי נגיד בזה שכתוב כי כל אוכל מחמצת, אולי נרבה שאם יש תערובת של חמץ, אולי נגיד שיהיו חייבים על תערובת חמץ, לא רק לה, אלא אפילו כרת לפי רבי אליעזר, כי הוא הרי דורש מזה שכתוב כל דרשה אחת, וכי כל דרשה נוספת, אז מכל ידרוש רבות נשים, כי כל ידרוש לרבות תערובת, ועל הכל יהיה כתוב ונחרטה שיהיה חיוב כרת, על אכילת חמץ אפילו בתערובת. ואתה אומר, קשיא, באמת על דבריו של רבי אליעזר יש פה קושייה. ועד כאן דף מ"ג.